הגמרא במסכת ברכות דף מ"ז אמרה לעולם, אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם ישכים אדם בבית הכנסת, שאם יזכה, כמה אתה לוקח? שלם. שאם יזכה, יהיה מעשרה ראשונים. כלומר, הגמרא אומרת לעולם. שאלו, מה זה לעולם? רבי יוסף חיים מבאר גם בשבת. אפילו שבשבת יש מי שאמר, בעיקר חכמי אשכנז, שאפשר להתפלל מאוחר בשבת. לא ידעתי למה הם עושים ככה, אבל אמר לעולם, אפילו בשבת, שתדל האדם להיות מעשרה ראשונים, להשכים לבית הכנסת, שאם יזכה, יהיה מעשרה ראשונים. עכשיו זה הלכה ידועה, כך נפסק גם בשולחן ערוך. צריך לדעת מה הפרטים בהלכה הזאת. כן. כלומר, מה אנחנו עושים? האם זה רק, מחילה פה יושבים, בוא תעבור, תעבור שם ליד ה... כן, אתה, כן, תעבור שם. איפה? האם גם במנחה וערבית או רק בשחרית מדובר? והאם גם בשיעור תורה? מה אנחנו עושים בשיעור תורה? ועוד, תגדל השאלה לגבי, למשל לפעמים, מצוי, לא לפעמים, אפילו יום-יום, יש מניין בבית הכנסת מוקדם, ואנשים של המניין הראשון עוד לא הלכו, ובאו חדשים. מאיפה מתחילים את העשרה הראשונים? מה עם אלה שהיו כבר? ואלה שבאים אחריהם, איך אנחנו מונים אותם? וכן, אם אדם בא לבית הכנסת, היה מעשרה הראשונים, אבל אחר כך הלך לכנסת אחרת, התפלל שם. האם הוא נקרא מעשרה הראשונים או לא? כל השאלות האלה דנו בהם הפוסקים, ויש הלכות ברורות בנושא. נפקא מינה שאדם לא יעשה מה שעולה בדעתו, אלא צריך שהכל יהיה כמו שצריך, על פי ההלכה, כפי מה שבאמת צריך. כי עניין של עשרה ראשונים זה אחד הדברים החשובים ביותר. יש לנו את זה גם בגמרא כאן במסכת ברכות, וגם בפוסקים. גם בזוהר הקדוש העריך מאוד בעניין של להיות מעשרה ראשונים. בפרט בקבלה, יש בזה עניין גדול מאוד, שאדם יהיה תמיד מעשרה ראשונים. שאלה גם, שאלו אותי, האם גם, לדוגמה, עושים ברית מילה, יש עניין להיות מעשרה ראשונים, או עושים חופה, להיות מעשרה ראשונים. כן, תכאורה גם. יש מצווה בחופה שיהיו שמה עשרה. מאיפה למדנו? מבועז והזקנים שברכו את רות ואת בועז. תן השם את האישה הבאה לביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתהם את בית ישראל. לכן יש עניין גדול להיות מעשרה ראשונים. זה נוסף על מה שדיברנו, שאדם גם משתדל להשכים מוקדם לתפילה. וגם יבוא לבית הכנסת לומר מזמורים, לומר בקשות, גוי ישראל כך לעשות, לא רק בחודש אלול ובימי התשובה, אלא בכל ימי השנה. יש עניין גדול שאדם יבוא בקצת כמה זמן לפני התפילה. גם לפני התפילה, חבל, הם מפסידים הרבה דברים. אז לפני התפילה צריך להרבות בשירות ותשבחות, ובענייני השבח לקדוש ברוך הוא. לכן תקנו לנו לומר בקשות ולומר כל מיני עניינים קודם התפילה, כדי שאדם יבוא להתפלל. חיים מוולוז'ין, אמרתי לכם, אמר, כתב בספרו נפש החיים, שהיה ראוי שאדם יאמר את כל ספר התהילים לפני שחרית. רק חכמים, חכמי ישראל, אנשי כנסת הגדולה, היו 120 צדיקים, הם לא רצו להכביד ולצער את הציבור, אז כתבו לנו רק את ההללויות ההכרחיות. זאת אומרת, אשרי יושב בביתך. הלויה עלי אנשית השם. הלויה זומר על השם בעודי. וכן על זה הדרך. ועלו את השם מן השמיים. ועלו ישירו לשם שיר חדש. ועלו אל בקודשו. כל אלה זה כאילו אמר כל ספר התהילים. אחר כך אומר פסוקים, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. זה פסוקים של סיום ספר התהילים. זה מעלתו גדולה מאוד מאוד. אבל לפחות אדם משתדל, כמו שאמרנו, להיות מעשרה הראשונים. שאלנו כמה שאלות, אני חיכיתי לך, וגם לא. כן, חיכיתי, לא משנה. האם עשרה הראשונים זה גם במנחה וערבית? האם עשרה הראשונים זה גם בשיעור תורה? האם עשרה ראשונים זה גם משל בשמחות, ברית מילה, מצווה, שמחה של מצווה, ברית מילה, חופה? אז תכף נראה, צריך כל הנושאים האלה בלי נדע, בעזרת השם, נברר אותם פה הלילה הזאת. אז יש לנו את הגמרא, אני חוזר על הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם ישכים אדם לבית הכנסת, שאם יזכה, יהיה מעשרה ראשונים. עכשיו גם השאלה, יש עוד שאלה, מה עושים כשלא הגיע הזמן ציצית ותפילין? פרט כעת בחורף. אז הוא רוצה ללכת מהבית עם ציצית ותפילין, וללכת לבית הכנסת, מעלתו גדולה מאוד. זה מובא בזוהר שארבעה מלאכים מלווים אותו. למה ארבעה? אחד כנגד טלית, מלאך אחד נברא מהטלית שהוא לובש, מלאך אחד מתפילה של יד, מלאך אחד מתפילה של ראש, מלאך אחד מהמזוזה. מה, כל כך חם לך היום? מה קרה? תשמע תורה. תורה יש בה גם אש, גם מים, אל תפחד. אז בקיצור, מכאן אנחנו צריכים להבין מה זה מעלת העשרה הראשונים. האם זה דוחה את ללכת עם ציצית ותפילין או לא? כל זה צריך ביאור והבנה. כי יש סברות, יש צדדים לכאן וכאן. יש בזוהר פרשת פיקודי. הזוהר שם כותב לאורך על עניין עשרה הראשונים, וכותב שם רבי שמעון בר יוחאי, שהאדם צריך להקפיד להיות מהעשרה הראשונים, ואני אקרא לכם אולי את לשונו, יותר כדאי, כותב על הפסוק, נזה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה הקדוש ברוך הוא, נזה עומד אחר כותלנו, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. משגיח מחלונות של בתי הכנסת ובתי המדרש, מציץ מן החרקים של הכותל המערבי, מסתכל מי בא ומי לא בא, והוא שמח ורואה מי שבא, וכל מי שבא אל הראשונים, סלקין וכתבין נון לעילה, הקדוש ברוך הוא בעצמו כותב אותו בספר הזיכרונות. אז יש שם יומן, באיזה יום באת, באיזה שעה הגעת, איזה מספר היית. יש מספר אחד, מספר שתיים, עד מספר עשר. אחרי זה, לא. אבל, השאלה שוב פעם, אז מי זה מעשרה? היה אחד ויצא וחזר. מה דינו? מה עושים? כל זה צריך להבין ולברר. יש עוד בזוהר בראשית, בסופו, שם בזוהר כותב, שידע האדם שמעלתו גדולה מאוד, ומי שבא מעשרה ראשונים מחפר על כל הדור, ואם יש גזרות רעות על הדור הוא מבטל אותם. מביא את זה על הפסוק שנקרא השבת, שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אולי מצאון שם עשרה, ויאמר לא אשחית בעבור העשרה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה בסוף הכרך של בראשית שמה. אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם ימצאון עשרה, או עשרת שלומדים עשרת הדיברות, או עשרה כנגד עשרה מאמרות, או שאפילו הם באו רק הראשונים, עשרה ראשונים, ויש חמת זעם על העולם, תשבו רוצה חלילה להביא איזה גזרות, בזכות אותם עשרה ראשונים, אני מבטל את הגזרות רעות מעל ישראל. אז תארו לכם כמה מעלתו גדולה מאוד מאוד. בתנא דבליהו הביא את הפסוק, פדה בשלום נפשי, מי קרב לי, כי ברבים היו עמדי. הוא אומר, תדע, מי שבא מהעשרה הראשונים, שוחה, שהוא פודה. לפעמים יש איזה יהודי שנגזר עליו למות, או לקבל איזה אירוע, חסי שלום. פדה בשלום נפשי, מי קרב לי. למה? כי ברבים היו עמדי, רבים זה עשרה. כי היו עשרה בבית הכנסת, וביטל חרון אף מעל כל ישראל, מעל העולם כולו.
יש שני מניינים, כבוד הרב.
ובמסכת ברכות, אני עוד לא השלמתי, אחר כך שאלות, מסכת ברכות, הוא כותב שמי שזוכה להיות מעשרה הראשונים, זוכה שמאריך ימים. ולמה? שמה בגמרא מעשה מעניין. צריך להתבונן, הגמרא מספרת איזה מעשה, יש בזה לימוד הלכתי שנלמד מזה מוסר. הגמרא שמה אומרת ש... דף נפשות. הגמרא שמה אומרת שרבי יוחנן הוא היה תלמידי רבנו הקדוש. צריך לדעת, אחרי שהרומאים ימח שמם החריבו את בית המקדש והחריבו את ירושלים כליל, לא היה יישוב בירושלים. כל היהודים גלו, התחלה ליבנה, אחר כך משם גלו לטבריה, ושם זה היה תחנה סופית, טבריה. טבריה, שם ישב רבי מאיר, הוא כתב את המשניות, אחר כך רבנו הקדוש, רבי מאיר הוא סתם משנה, אבל רבנו הקדוש בא אחריו, הוא זכה לראות את רבי מאיר, והוא כתב את ספר המשניות. רבנו הקדוש היה גאון גדול, והיה תקיף גם, מצאצאי דוד המלך, היה נשיא של ישראל, והוא העמיד למעלה מ-20 תלמידים מיוחדים. זאת אומרת, היו לו אלפים של תלמידים, אבל ביניהם הסולת הנקייה, כמו רב ושמואל, רבי יוחנן האמורה, ריש לקיש, היו לו רבי אפס, ועוד, שכחתי כמה מהשמות שלהם, אבל כולם היו גדולי עולם, שאנחנו סומכים על ההלכות שלהם, מופיעים בתלמוד עשרות ומאות פעמים. ואחרי שהוא נפטר, מי שלקח את ההנהגה פה, התחלה היה רב, נסע לחוץ הארץ, לבבל, כי שם היו הישיבות. גם שמואל היה מגדולי האמוראים, נסע לבבל, אז רב ושמואל היו בבבל, ושם נפטרו. וכאן נשאר החבר שלהם השלישי, רבי יוחנן. כדי לדעת מי הם היו, אז תבינו, הרמה מפן הוא כותב, ששלושתם היו שלוש נשמות שבאו אחר כך בדורות יותר מאוחרים, לפני 900 שנה. רב, נשמתו באה בראשי. לכן ראשי הוא הרב שלנו. הוא מפרש של כל התנ״ך, מפרש של כל הש״ס, כל התלמוד. בלי ראשי אנחנו לא יכולים לזוז ימינה או שמאלה. זה אחד, תראה. שמואל, הוא אומר, הוא בא בהרמב״ם. לכן, הרמב״ם היה רופא גדול, והיה גם בקי מיוחד בכל התורה, אבל מיוחד באסטרונומיה, במהלך הכוכבים, השמש והלבנה, הכל אשר לכל על השנייה ועל הפסיק האחרון. ושמואל אמר בגמרא, נערים לי שבילי דשמיה כשבילי לנער דעה. כלומר, שמואל היה בקי, והיה נקרא במשנה, בגמרא, קוראים לו שמואל ירחי נאה. ירחי נאה זה ירח, בקי במהלך הירח. אז זה נשמת שמואל בא ב... אמרנו ברמב״ם. שלישי, רבי יוחנן היה חריף מאוד ותקיף, נשמתו באה ברבנו תם. רבנו תם, נכדו של ראשי, הוא חידש הרבה הלכות והרבה פסקים מדהימים יש לו לרבנו תם. אז אלה השלושה. רבי יוחנן נשאר פה בארץ. הוא היה תקיף, הגמרא קוראת לו מתקיפי ארעד ישראל. ככה אתה, הגמרא נותנת לו תואר. זאת אומרת, הוא לא היה נושא פנים ועד הסוף. יש מעשה איתו בגמרא שפעם הוא הלך ברגל, מצפת עד טבריה. כל הדרך. וזה לא היה כבישים, שכחו, זה דרך שדות, דרך הרים, גבעות. בדרך הוא רואה, אז יש נוף. ואיתו היה ריש לקיש. הוא היה אוחז בידו של ריש לקיש, הוא היה זקן, והולך. רואה פתאום קרמים, אומר, אתה רואה את הקרמים האלה? כולם היו שלי, מכרתי אותם. ממשיך ללכת. הרואה שדות, שדות של חיטה, שדות של, וידע, אולי היה גם תירס אז. והוא אומר, אתה רואה? זה שלי, מכרתי אותו. שומע ריש לקיש ומצטער. ממשיך ללכת, רואה אחרי זה עדרים עדרים של פרות, איזה חלב נותנות. אומר לו, כל הפרות האלה היה שלי, מכרתי אותן. ממשיך ללכת, רואה עדרים עדרים של כבשים. מה אתה רואה את כל הכבשים האלה? ועוד? מכרתי אותן. אמר לו, למה מכרת? היית משאיר, היו היום חיים יופי. תלמידים, היה להם מה לאכול, היה ישיבות, היה זה. אמר לו, כן, מה חשבת? למה מכרתי? כדי לפרנס את התלמידים. אבל עכשיו אני כבר זקן, נגמר לי הכסף. אמר לו, אבל למה מכרת? היית משאיר חלק. אמר לו, זה קל בעיניך, אני מכרתי דבר שנברא בשישה ימים. וקניתי דבר שנברא ב-40 יום. התורה, מי קיבל אותה? משה רבנו מהר סיני. כמה לקח לו? 40 יום ו-40 לילה. אז אני עשיתי עסקה טובה. אתה צריך להגיד לי יישר כוח. חזק וברוך. ככה היה רבי יוחנן תקיף. והוא הנהיג את כל הציבור בארץ ישראל. זה היה חורבן, אבל היה להם אבא. לכן, כשנפטר רבי יוחנן, זה היה אירוע טראומטי קשה מאוד מאוד. אז יום אחד, היו באים מתלמידים שהיו נוסעים לבבל, באים לטבריה, חוזרים מטבריה, נוסעים לבבל, למשל עולה. עולה, למה קראו לו עולה? היה לו שם אחר, אנחנו לא יודעים מה שמו, לא כתוב. עולה היה עולה, כל הזמן עולה חדש. כל שנה נוסע לבבל, שומע שם בבית המדרש מה החידושים, איזה סוגיות למדו ומה פסקו, חוזר, עולה לארץ ישראל, אומר את ההלכות. בכל שטחי התלמוד, אין מסכת שאין פרק, אין כמעט כמה דפים שלא תמצא מה עולה אמר בשם, בשם, בשם זה, בשם חכם האום. אז היה עולה ואומר להם חידושי תורה. אז יום אחד, לא כתוב מי, באו אמרו לרבי יוחנן, איכה סבל בבבל. יש זקנים בבבל, בגיל שם החיים אפילו 100 שנה. איך יכול להיות? מה, בחוץ הארץ יאריכו ימים? בארץ ישראל. כתוב, ואנחנו אומרים כל יום בשמה ישראל, למען ירבו ימיכם ומי בניכם, על האדמה, לא אתה ישן, על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, קיבלו השמיים על הארץ. אז איפה יקבועים מכם? פה, אבל לא בחוץ הארץ. שימו לו, כיוון דשמע דאמרי, דמשכימי ומחשיכי בבקנישתא, שהם מקדימים לבוא. מה זה מקדימים? הרמק אומר, לא בשעה שצריך להתפלל. שעה קודם התפילה הם באים. ובלילה, אחרי שהשיעור מסתיים והלימוד והתפילה, הם עדיין נשארים ואחר כך הולכים הביתה. אז הם משכימים ומעריבים בבתי כנסיות, היינו הוא דעניה דהו. שאלו המפרשים, מה הקשר? בסדר, אז הוא מעריך בית כנסת. אלא, שגמרא אחרת, גמרא אחרת אומרת, עתידים בתי כנסת ובתי מדרש שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. זאת אומרת, כל הישיבות והבתים והבניינים של בתי הכנסת שיש בחוץ לארץ, יהיו פה. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו אם אתה הולך לבית הכנסת בחוץ לארץ, יהיה רצון שלא לא תצטרכו ללכת. אבל אם אדם נמצא שם, אז הוא ייכנס לבית הכנסת, זה נחשב כמו ארץ ישראל. אז ברגע שהוא שמע שהם הולכים לבתי הכנסת ומשכימים ומעריבים שם, אז זה כמו הם יושבים בארץ ישראל. ואיפה האריכות הבאים? בארץ ישראל. זה אותו דבר. כך כתבו המפרשים. אז בקיצור, זוכה לאריכות ימים. מכאן למדנו, זה באותה סוגיה בברכות דף ח'. זו סוגיה אחרת, לא הסוגיה שלנו. המארש כותב, מה העניין של עשרה ראשונים? הגמרא אומרת, כל בעשרה שכינה שריה, לא ברכתי. ברוך אתה, נוי, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כשיש עשרה, שכינה מצויה. אין עשרה, אין שכינה. אז כל בעשרה שכינה שריה, כיוון שאלה העשרה ראשונים באו, וגרמו לשכינה לבוא, אז לכן השכינה שורה ויש להם מעלה גדולה, ואלה שבאו אחריהם הם רק הצטרפו. אבל העיקר, יסוד הבניין, זה העשרה הראשונים שהיו בבית הכנסת, אלה מעלתם גדולה ביותר. והמשיך שם, בא אליה רבה ושואל, האם יש עניין שאני יודע שכבר יש איזה מישהו בבית הכנסת, או יש שניים, שלושה, שעניין שאני אכנס יהיה מספר 4 ולא מספר 5, או ולא מספר 9, אומר כן. אומר אליה רבה, כמה שאתה תהיה מספר יותר ראשון, יש לך מעלה יותר גדולה. אז מספר 1, מספר 2 לא כמו מספר 1, מספר 3 לא כמו 2, ו-4 לא כמו 3. וככה, 9, 10. זאת אומרת, זה הולך לפי מדרגות. כך כתבו גם, ראיתי, הראשית חוכמה, הרמה מפנו, המחצית השקל, ועוד שיש עניין, למה? זה נקרא קרוב יותר אל הקדושה. הראשון הוא הכי חשוב, תכף נראה, לראשון יש מעמד מיוחד ויש תיאור בזוהר עליו, אבל אחריו כל אלה שבאים אחריו זה עוד יותר, הם זוכים ומעלתם גדולה מאוד. אבל רבנו יונה לא כותב כך. רבנו יונה כותב, עשרה כולם שווים. הוא לא נכנס לעניין של זה יותר לפי הקבלה, יש עניין כמה שיותר איזה. אז רבנו יונה סובר שכולם שווים. הראשית חוכמה, כתבתי לכם, הוא כתב, אמרתי לכם, הוא כתב שקרוב יותר אל הקדושה, וכתב גם, תדע, מי שרוצה לתקן גם הברית, שתדל להיות מהעשרה הראשונים. זה מחפר, אין כמו זה, מחפר על מה שחטא בברית קודש. ולכן השתדל האדם להיות מהעשרה הראשונים. כי מי יכול להגיד שאני לא זה? והיו נוהגים, ככה הוא אומר, הוא היה בספרד, היו נוהגים שם שאם אדם היה רגיל כל יום להיות מעשרה ראשונים, ויום אחד לא הספיק, אפילו שהיה אנוס או חולה, התענה באותו היום, צר, כדי לכפר, זכות שמחר כן יזכה להיות מעשרה ראשונים. אומר עד כדי כך, לדעת שיש הפסד בזה. שאלנו, מה עם מנחה וערבית? מה עם מנחה וערבית? אז כתבו לנו בפירוש, כותב לנו הראשית חוכמה, יש לו בסופו ספר נפלא מאוד. זה חלק מראשית חוכמה, אבל ספר בפני עצמו, נקרא תוצאות חיים. ושמע חידושים נפלאים מאוד. כותב שם הראשית חוכמה בתוצאות חיים, אתה מיום שעברת שורה התחלת להירדם. זה ככה זה זה, בוא תשב פה. שרחה, אומר הרב תוצאות חיים, תדע שגם במנחה וערבית יש מצווה להיות מעשרה ראשונים. למה? זה גם כן, אנחנו צריכים עניין. לפי המערשה שכתב, שכל בעשרה שכינה שריה, איך אני יכול להתפלל מנחה? אני לא יכול להגיד קדיש ולא קדושה, צריך עשרה. אז יש עניין לעשות עשרה ראשונים. לפי זה יוצא שגם לימוד תורה, קובעים שיעור תורה, אז לעשות בעשרה, ולזכות להיות מעשרה ראשונים. ויש לנו ראייה מפורשת, חותכת, ממרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך, סופר, כתב ספר מגיד משרים. שם הוא מתאר איך בליל שבועות בא פתאום המלאך שנברא מהמשניות שהם למדו, והתחיל לדבר בתוך גרונו של מרן. ואמר להם, אשריכם בני אברהם, יצחק ויעקב. אשרי חלקכם, איזו שמחה יש בשמיים כעת שאתם יושבים ולומדים תורה, ואני נבראתי מלימוד התורה שלכם, ובאתי לשמח אתכם שאנחנו בגלות קשה. למה? אז הם היו בגירוש ספרד, בעיצומו של הגירוש, והם ברחו כולם לספרד ולשארית הפלטה. הרי מרן, הוריו נהרגו שמה, עם השמה מספרדים, רצחו אותה. חזה, הוא יצא בגיל שש, ילד עם אחותו הקטנה, ושם פגש את דוד שלו, רבי יצחק קארו, וגידל אותו אחר כך ונתן לו את ביתו לאישה, רבי יצחק קארו על הראש שלו, בעל תולדות יצחק. אז אביו היה שמו אפרים, מרן יוסף בן רבי אפרים, אחיו של רבי אפרים זה רבי יצחק, הוא דודו של מרן ונתן לו את ביתו לאישה. אז שמע, הוא אומר להם, ומה אומר להם המגיד? אומר להם, תדעו, אם הייתם יודעים איזה שמחה יש כעת בשמיים, הייתם רוקדים ומתעלפים מרוב שמחה. וזה שאתם רק שבעה היום. אם הייתם עשרה, איזה שמחה הייתה בשמיים. אז אנחנו לומדים מכאן שיש מעלה גדולה להיות עשרה בשיעור תורה. האמת שגם מי שנרדם בשיעור הוא גם מצטרף, אבל זה לא אותו, זה מדרגה אחרת. אז, בכל אופן, יש עשרה. נפקה מינה לומר קדיש. יש עשרה, אני לא צריך להעיר אותו. יכול להגיד קדיש. עניין ברכו ברוך שמו ואמן בחזרת השעס, אני צריך עשרה ערים. אבל עניין קדיש, אפילו ישן, לא צריך להעיר. עד כדי כך, מצטרף. העיקר תברר שזה בן אדם, לא איזה בובה שהלבישו אותה כדים. קיצור, וגם הוא מהול. אז כך כותב מהמגיד, למדנו משם מעלת העשרה. עכשיו יש שאלה מעניינת, אני רוצה כאן שקצת תעזרו לי. מרן החידה בספרו ברכי יוסף בסימן א', הביא את ההלכה הזאת, הוא כותב, שהוא היה, היה באיטליה, ושם היה בית הכנסת שהיו באים אנשים להתפלל שם. אז טבע העולם, הם היו באים לפני התפילה גם. אז חלק היו באים, ושם היה גם אחד, שכל יום היה משמיע את קולו, לא יותר, והיה קורא מעמדות. פסוקים של תורה, נביאים, כתובים, מדרשים, תנא דבאליהו, קורא בקול רם בניגון, מפריע. אז הם היה להם שם שיעור תורה, עשו בחדר סמוך ליד בית הכנסת. והרשו ללמוד עם הרב, והרב היה בסוף השיעור דורש להם גם כל מיני חידושים ודברי חיזוק. אז הם שאלו, באו לרב חידה, אמרו לו, אנחנו יכולים להיות מעשרה ראשונים או לא? כי אנחנו באים לבית הכנסת, אבל לא נמצאים במקום של התפילה. אנחנו כן עשרה ראשונים, אבל אנחנו בשיעור תורה. ואיפה אנחנו? גם בחדר אחר, לא באותו בית הכנסת, לא באותו מקום שמתפללים. האם זה מועיל או לא? אז הוא אמר להם בהתחלה שצריך את האיש הזה להגיד לו שיקרא בשקט. ואמרו לו שכנראה זה לא כל כך הולך. אז הוא התחיל לדון. יש לו שם מי שיעיין, סעיף ארוך קצת, סימן א', הוא מעריך, והוא כותב כמה צדדים לכאן ולכאן. והביא כמה חילוקים, האם זה כן מעשרה הראשונים, לא מעשרה הראשונים, ואולי כדאי שהם ייכנסו עם השיעור לתוך בית הכנסת, כדי ששם זה ממש המקום שהם מתפללים, אז הם יהיו עשרה הראשונים. וגם על ידי זה ירוויחו אנשים אחרים שבאים, זה לא חדר סגור, שרק אנשי השיעור משתתפים, אז אנשים אחרים באים, שעניין גדול. למשל, הרבה כתבו הפוסקים על זה, וגם הרב חידה היה צועק על זה, שלמשל, יש כאלה עושים בשנה רבה או בשבועות אצלם בבית, מניין לימוד. והוא אומר, אני רוצה, עושה לי, לא נשמע את אבא שלי, טיפש מטופל. מה אבא שלך בא לבית? מה יש לו לעשות בבית? אתה תעשה בבית הכנסת, אבא שלך יבוא שם. זאת ועוד, בית הכנסת, יש הרבה אנשים שיבואו של הבית, הם לא באים. לא נעים, לא לכולם נעים, כל מיני סיבות, יש שכנים, אני יודע מה, מסתכלים, יש שם אנשים, יש שם זה, כל יש. בית קטן, לפעמים לא מפחד שילכלך, לפעמים, יש אלף ואחת סיבות, שאדם לא מרגיש הכי נוח בתוך בית, לשבת, לילה שלם ללמוד, אז הוא רוצה ללמוד בית הכנסת. וגם, הכי יותר מכולם, שכמה שיותר אנשים יבואו, כמה שיותר אנשים יזכו. וגם סתם עובר אורח, רואה את הכנסת פתוחה, נכנס. פתאום קולט איזה מילה פה, מילה שמה, בלת, בואי נע. דברים יפים אני שומע, לא שמעתי בחיים דברים כאלה. ואז הוא מתפעל ומתקרב, ועל ידי זה עובד את השם ולומד תורה. אז זה, הוא קורא להם חברת חצות, כך היו קוראים להם, חברת חצות. היו באים בחצות לילה, לומדים תורה עם הרב. אז הוא כותב שבסוף, עדיף לעשות זה בית הכנסת, כיוון גם להיות עשרה ראשונים. ולמה? כיוון שרבנו ארי כתב בפירוש בשאר הכוונות, שאם אדם, אם אדם, ולא אם אדם, אלא היו בני אדם כאלה, חצי אדם, שהיו באים בית הכנסת בבוקר מוקדם, מה הם עושים? נכנסים בית הכנסת הזה ומחכה עד שנהיה עשרה. מגיע ה-11, הוא הולך. הולך לכנסת אחרת, שם חסר להם עשירי, הוא נהיה עשירי. מגיע ה-11, הוא הולך, הולך לעוד בית כנסת. אז הוא אומר, אני נהיה 3-4 פעמים עשרה ראשונים. הוא אומר, לא, זה שקר וכזב, ואין שם אפילו חצי זנב. איפה שאתה מתפלל, שם זה עשרה ראשונים. אם לא נשארת שם אגר תפילה, זה לא נחשב, בחינם עברת, בחינם טרחת, בחינם הסתובבת ממקום למקום, דוח לדוח. וכך כתב גם רבי אברהם גלנטי עליו השלום, בפירושו על הזוהר הקדוש, שלא מועיל, לא כאותם, הוא כותב, שהיו כאלה בצפת אז, שהיו עושים כך, כל מיני פטנטים, אנשים אוהבים להמציא פטנטים, ולעשות כך, הוא אומר, זה לא מועיל. לכן, לא יעשה כך. לכן הרב חידה גם כאן כותב, לפי זה, תיזהר, תהיה מעשרה ראשונים ממש. אז גם עד שכם שיעור תורה, תעשו את השיעור איפה שאתם לומדים, מתפללים, שככה אתם תהיו גם עשרה ראשונים בשיעור, גם עשרה ראשונים תפילת שחרית. תמוי, זה עושים את זה בהמשך אחד, כמו שאומרים ביידיש, חפר צחבה, יענו אותו עניין, באותו עניין לעניין, באותו עניין.
הרב, בית כנסת שיש מניין אחד אחרי השני.
רגע, תכף נגיע לזה. עכשיו, רבים, אומר גם רבים באים ועושים מצווה, וזה עדיפה. למדנו, אין עוד דומה מעטים העושים את המצווה למרובים. איפה למדנו את זה? זה גמרא מפורשת בירושלמי. על הפסוק, ורדפו מכם 500, ברשת בחוקותיי, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדפו. אם 5 חיילים שלנו הורגים 100 מחבלים, אז כמה יוצא שכל אחד הרג?
20.
נכון? 20. ממשיך הפסוק ואומר, ומאה מכם רבבה ירדפו. רבבה זה 10,000. אז כמה יוצא? 100, כמה הרגו כל אחד, כמה הרג? 100. איך זה? הלא בהתחלה היה רק 20. פתאום נהיה 100? וכן. כשהייתם רק 5, אז החלטתם להרוג 100 מחבלים. עכשיו, כשאתם 100 חיילים, אתם הורגים רבבה של מחבלים. אז מכאן תלמד, אין עוד דומה, מעטים העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה. מרובים שעושים את המצווה, מעלתם גדולה מאוד. לכן האדם ידע שהמעלה שלו גדולה ביותר. עכשיו אני, דעת, אנחנו נגיע עוד לזה, אבל עוד לא הגענו לאמצע. קודם כל נדבר על המעלה של הראשון. הראשון שמגיע לבית הכנסת, מעלתו גדולה ביותר. יש זוהר, פרשת תרומה, דף קוף למד א', תזכור את זה. מה זה קוף למד א'? מה שמו של השטן, אתה יודע? מה שמו?
130.
מה שמו?
סמך מב.
מה שם, מה אותיות שמו?
סמך מם, אלף למד.
סמך מם, נכון? סמך מם כמה יוצא? 100. אחרי שלושה גם אלף למד? 100.
31.
130, נכון? כן. מזמור 131 בתהילים. איך זה מתחיל? קוף למד אלף בתהילים. נו? נו, מי קורא תהילים? מה, אף אחד מכם לא קורא תהילים? אתה קורא תהילים?
השם לא גבה ליבי.
מה יש מזמור קוף למד א'?
השם לא גבה ליבי ולא רומו עיניים.
אני לא שומע.
להציל קצת מההתחלה.
מה פתאום, מזמור, מזמור, אחרי...
קוף עוד מיות.
מזמור לתודה.
מזמור לתודה.
אתה ממשיך לעצום עיניים? מה לא? אני רואה אותך שאתה רוצה עם עיניים, אבל לי לא.
120
גם מתחיל
שיר המעלות. שיר המעלות לדוד, אדוני לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הנלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. מה אומר דוד? דוד מדבר על מידת הענווה. ידוע דוד היה ענב, שאמר, ואנוכי תולעת ולא איש חפת אדם ומזוי עם, תזכרו. איזו אדם, הלמד מכל אדם, בן זומא אומר, איזו אדם, אדם ראשי תיבות, אברהם, דוד, משה. שלושתם היו ענוותנים. אברהם אבינו אומר, זו פרשה שלנו, ואנוכי עפר ואפר. עפר זה לעתיד יכול להיות משהו, אני אשם אותו בעציצים, אני אעשה מנותית, יש לו עתיד, אבל עבר אין לו. ואפר, עבר היה לו, אבל עתיד אין לו. מה יעשה באפר? רומד על הרמלה, מה היה? כלום. אז עפר ואפר, אין לי, לא, אומר אברהם אבינו, אני לא שווה כלום. משה רבנו אמר, ונחנו מה? אפילו כלום, שום דבר, ולא כלום. ודוד אמר, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם זוים. אז הוא אומר בתהילים, השם לא גבה ליבי בזמן שהרגתי את גוליית. וכולם הראו לי, אחרי 30 יום שהיה, גוליית מחרף מערכות אלוהים חיים, נכון? בא דוד והרג את גוליית, וואי וואי, עם אבן, חלוקי אבנים. הוא אומר לו, כלב אני, שאתה בידיי, באבנים ומקלות. הוא אומר לו, כן, חירפת מערכות אלוהים חיים, שישמעו אליה. הפסיכים האלה, שהשרים לשעבר, פדע עליהם.
עליהם השלום.
איזה שלום, עליהם המלחמה, מה שלום, חס ושלום. הלוא הם הכריזו עלינו מלחמה, מה קרה לך? כולם יבואו ביום הדין, כולם חתמו על כל הפשעים שהממשלה הקודמת עשתה. כולם יבואו בדין, לפני בדין שמעלה, אחד אחד. אף אחד לא ינקה, גם היא שלא הצליחה, גם היא. היא הייתה שותפה, כולם חתמו. גם על הילולי שבת, על בתי המשפט, על כל מיני, כל העניינים, בני ישיבות, הורידו את הקצבאות, הורידו את הביטוח לאומי, הלקו את העניים שוק על ירך. עד היום מסכנים אליהם לאכול. תארו לכם. אני אספר לכם סיפור מאתמול בלילה. אני בא לצאת מהבית ללכת לכפר סבא. נערה אחת מסכנה יתומה, התחתנת שבוע הבא ביום שלישי. באה אלינו הביתה. אז נכנסתי לברך אותה, להגיד לה מה... שאלתי אותה, טוב שאלתי אותה. מה יש לך? אמרה לי, אין לי בגדים. זה המילים. אתה יודע, שמעתי את זה, זעזעתי. במקום, התחלנו להרים טלפונים, אשרי עם ישראל, יש כמה יהודים יקרים, גם בכפר סבא. והתגייסו לעזרה. צריך כאן כסף, זה לא עניין של בגדים, להביא לה בגדים, מה בגדים? קלה. צריכים לדאוג לה מה שהיא צריכה, מה שהיא נחצה, ברוך השם. זה מצווה גדולה, זה מצווה נדירה מאוד. מי זוכה בדבר כזה? קלה, ואני מכיר אותה, מכיר משפחה, מסכנים, עניים, מדולדלים. הם לא גרים פה, הם גרים בצפון הרחוק. וצדקת, יראת השם, איזה ענווה ואיזה... ושמחה וצחקת. לא תגיד בוכה או... והולכת החופה בשמחה. תאר לך. ואלה הרשעים הארורים, שביל להם כמה חיכו. 40 וכמה שרים וסגני שרים. וכולה כמה הם 61 איש, רשעים אחד אחד. איזה אכזרים, והכל כסף שלנו. יש להם עודף, למעלה ממיליארד שקל בקופה של המדינה. פלוס שהחזירו לשבוע, לפני שבועיים, עוד מיליארד מעודפים של משרדי הממשלה, כולם של בריאות ושל רווחה ושל חינוך ושל כל כספים שהיו מיועדים למשפחות העניות, החזירו אותם חזרה. ואין פוצה פה ומצפצף. כן. השם משלם הכל, משלם בזמן. השתבח שמו לעד, תודה לאל שעשה איתנו את החסדים האלה, שהוריד אותם. כן, יוריד כל רשע שיעלה. יוריד אותם מכל העולם כולו. ותמלוך את ההוא אדוני ומהרה כל מעשיך. בקיצור...
לא גבה ליבי.
לא גבה ליבי, זה בזמן גוליית. ולא רמו עיניי בזמן שבא שמואל לבית לחם ושלשח אותי למלך. אחר כך שנהייתי מלך ולא המלכתי בגדולות ונפלאות ממני. כל מה ש... אז הוא, עליו השלום, דוד, היה ענוותה. וקוף למד א', גמטריה ענווה. ענבה, גינטריה, שטן. אתה רוצה להכניע אותו, תתנהג בענבה. מזו אותך, תשתוק. מחרפים אותך, אל תדבר. אתה תנצח. גמרא אומרת, מאיפה למדנו? מהאדמה. האדמה אומרת, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כולם דורכים עליי, ואני נותנת להם אוכל. אני מצמיחה זרעים, ולא אל תפחד. בסוף, הם חוץ מכם, שכבו למטה, ואל תדרכי עליהם. ואתה במותם תדרוך. אז אומר הראשון, אקדים והתחבר חיבורה חדה להו צדיק וקודשה בריחו שאיל יתה, היכן הם? כמו שהגברה אומרת, שהקדוש ברוך הוא בא, כל רגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד, הקדוש ברוך הוא משאיל בשמו ושואל את האנשים, איפה האיש הזה? איפה? אשר הלך חשיכים, יפתח בשם השם, איפה הוא? אז הוא שואל אותו, את האיש הזה. עכשיו הסוגיה הזו קשה. הרבה נלאו חכמי הקבלה לבאר אותה. למה? יש לנו שתי סוגיות. יש סוגיה בפרשת נשא, וזו הסוגיה שם בפרשת תרומה, מה שאמרתי לכם. פרשת נשא, שם הזוהר אומר שצריכים להיזהר האנשים להיות מעשרה הראשונים וישתחו כהדה. זאת אומרת, יהיו מצויים, נגיד, קבעו תפילה בחמש, בחמש כל העשרה נמצאים. אין חמש ודקה, אין חמש וחמישה. חמש בדיוק, צריכים להיות חמש אפס אפס, כל העשרה ישתחו כהדה. ופתאום בזוהר תרומה הוא מדבר בצורה אחרת, אנחנו רוצים לדעת מה ההבדלים. שבא אחד ראשון, והקדוש ברוך הוא בא ושואל אותו, איפה החברים שלך? והוא אומר לקדוש ברוך הוא, נשמתו, נא, כמובן, הוא לא מודע לזה, הוא קורא תהילים, קורא אמר רבי שמעון, קורא פתח אליהו. אז הוא אומר לקדוש, נשמתו אומר את הקדוש ברוך הוא, הם באים עוד מעט. והקדוש ברוך הוא שמח. אז איך מסתדר שתי הסוגיות האלה? אחד אומר, ואני, יותר מזה, הוא גם כזה חכם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני הקדמתי, לא שהם איחרו, לא איזו חוכמה. להגיד, אני באתי קודם, והם באים עוד עד. אז זאת אומרת, יש זה. אז עכשיו, איך זה מסתדר עם הסוגיה השנייה? דבעינן דשתח חון כחדה, זה אותו זוהר, אומר. שצריכים לבוא ביחד. אז יש כמה תירוצים. הרמק תירץ שהעשרה באים בזמן. זה מדובר, שהעשרה באים בזמן. זאת אומרת, קבעו חמש, לא חייבים לבוא כולם ביחד, אז יבוא, אחד יבוא ברבע לחמש, שני יבוא ב-14 דקות לחמש, אחד יבוא ב-10 לחמש, וכן אז עד שבשעה חמש יהיו עשרה, אז בשעה חמש ישתח חול כהדה. כך הוא מבאר בתירוץ הראשון שהוא מסביר. אחר כך הוא כותב שאחד, יש מעלה שאחד יקדים. זאת אומרת, אחד יקדים לפני כולם, והשאר הם באו בזמן. ויש, הוא אומר, סוג שלישי שהגיע הזמן, אבל אין עשרה. ואז הקדוש ברוך הוא צועק ואומר, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. זה לא טוב. שקבעו ולא באו עשרה. צריכים לבוא מוקדם. לבוא מוקדם לבית הכנסת. אז עכשיו זה תירוץ אחד. מקדש מלך תירץ תירוץ אחר, הוא כתב, שהמובחר זה לבוא ראשון, ופחות מובחר זה השאר העשרה שבאים אחר כך. ככה הוא מתרץ. וכן, בסדר. עכשיו מה השאלה? שאלנו, האם הוא מתפלל שם או לא? אמרנו שכן, ככה כתוב בשאר הכוונות, שבתנאי שהוא מתפלל שם. אבל אם הוא לא מתפלל שם, לא מועיל. אז עכשיו יוצא. משל, יש כמה מעניינים. נשארו מהמניין הראשון, מהמניין השני, מניין השלישי. ויש כאלה שנשארים, דרך. הוא נשאר שם, מה מפריע על המניין השני והשלישי? עונה אמן יש מרבה או לחץ פה. חצה. הוא לא נחשב מהעשרה הראשונים. הוא העשרה הראשונים, איפה הוא התפלל? שם הוא שייך. המניין השני, אני צריך נטו עשרה שמתפללים במניין השני, שיהיה להם עשרה שלהם, והם הם החשובים, הם הם הנרשמים בספר הזיכרון לקדוש ברוך הוא. וכך כתב גם הרבי אברהם גלנטי, שזה לא מועיל, אלא אם כן הוא נשאר שם ומתפלל שם. והסכימו איתם ראשית חוכמה, פרי עץ חיים, בן איש חי ועוד, כולם כתבו אותו דבר. עכשיו...
הרב, לפי זה יוצא...
איך?
לפי זה יוצא, אם בן אדם משני מניינים, נגיד של שבע ושל שמונה.
נו.
או של שש ושבע.
נו.
בן אדם הגיע בשש, שש הגיע בשש, כבר היו עשרה ראשונים. יחכה למניין של שבע להתפלל?
למה לא התפלל במניין הראשון?
הוא לא עשרה ראשונים, הוא לא הגיע בעשרה ראשונים.
הוא לא?
הוא לא הגיע בעשרה ראשונים.
זה לא שווה, זה לא שווה.
שם יפסיד עכשיו.
אני לא יודע אם זה נכון לעשות כך לחכות. למה? יש לנו הלכה שגם מי שלא התפלל בנץ החמה, זאת אומרת, הוא לא קרא קריאת שמע קודם נץ, ועמידה בנץ, אז לא שיאחר, אז יגיד, יאללה, אני אתפלל מאוחר. כל מה שהוא יקדים דקה קודם להתפלל, זה מעלה יותר גדולה.
יותר מעשרה ראשונה.
אז לכן צריך להקדים ולהתפלל, לא להיות איזה. מחר הוא שיצום היום, ומחר יזכור להיות מהעשרה הראשונה. יקדים. כן.
יש מעלה לעשירית?
הוא?
אם יש מעלה לעשירית?
כן.
יש לו מעלה יתרה?
העשירי, העשירי.
אם יש לו מעלה, בסדר, נכון, כן. הוא העשירי, בסדר, אבל הוא לא. יש אומרים שהוא נותן שכר כנגד כולם, אבל זה לא מדויק. כל העשרה מקבלים שכר כנגד כולם. תראה, ראשון הגמרא שפתחנו בה, אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם ישכים אדם לבית הכנסת, שאם יזכה יהיה עשרה ראשונים. לפי שאותם עשרה, אפילו מאה באו אחריהם, נוטלים שכר כולם. שואל את הגמרא, מה שכר כולם? להם אין. שכר למאה? אומרת, לא, יש להם שכר למאה. אבל העשרה האלה, יבוא אחריהם עוד אלף איש, יהיה להם שכר של אלף איש. אז כל העשרה אותו דבר. זה לא קשור מי העשירי. כן. בקיצור, זה העניין, וככה זה עובד. אז עכשיו צריך להתפלל שם. וגם צריך שהוא יהיה ראשון, והראשונים עדיפים. ועוד יותר, עכשיו יש שאלה. דוגמה, נשאלה שאלה בחכמי הקבלה. מה יהיה אם הוא רוצה לחבר יום עם לילה בלימוד תורה? למשל, הוא נמצא באיזה שיעור תורה בבית או באיזה מקום, בכנסת אחרת, שיש שם שניים, שלושה קבוצה לומדים. והם מקפידים ללמוד בעלות השחר כדי לחבר את הלילה שזה לפני עלות השחר עם היום שזה מעלות השחר ועלה. אז הוא מחבר יום ולילה, בינתיים הוא מפסיד עשרה ראשונים. האם כדאי לבטל חיבור יום ולילה וללכת להיות מעשרה ראשונים או לעשות מה שצריך? זאת אומרת, כיוון שעשרה ראשונים מוזכר בזוהר הקדוש וגם מוזכר בגמרא, אז יש איזה מעלה. אז באמת כדאי לסיים את הלימוד קצת קודם, כדי שהוא יספיק ללכת, או שהוא אפילו יקום, יספיק ללכת לבית הכנסת ויהיה מעשרה ראשונים בטוח. עכשיו יש שאלה אחרת שיש בה ויכוח סוער בנושא הזה. למה? כיוון שרבנו חיים ויטל כך כתב בשער הכוונות. ספרו שער הכוונות בדף הראשון, שהוא שם דיבר עניין עשרה הראשונים, כותב על רבנו ארי, שהרבה פעמים הוא לא היה מעשרה הראשונים. מדוע? כותב, אם משום שהיה חולה, הסובד במעיים, וגם כותב שהרבה פעמים לא היה מגיע זמן ציצית ותפילין, והוא היה הולך, מקפיד, ללכת מביתו עם טלית ותפילין, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמי שיוצא כמה גדולה מעלתו, שמי שיוצא מביתו עטוף בטלית ומוכתב בתפילין. אז היום מצאו פטן, אומר לך, תניח בלי ברכה, ואחר תברך. זה מחילה, זה לא... אף אחד מהראשונים לא כתב את זה, אל תמציאו לי המצאות. כל מיני המצאות. לוקח שקית קוקי, פשע אחד ככה אומר, לוקח שקית קוקי, שם בפנים אורז, קושר אותה חזק, שם אותה בעוד שקית, מכניס אותה בתוך החמי, ואומר, מדען פלוני, רופא פלוני אמר לי, זה לא, לא בולע, ואוכל את זה אחרי שבת עם חלב. מה אתה עושה שטויות? אתה רוצה לאכול אורז, תאכל אורז, תבשל אורז לבד. מה אתה מבשל בתוך סיר? ועוד מה, הידיים שלך אולי מלוכלכות מהבשר, מהרוטב של הבשר, של החמין. איך אתה עושה דבר כזה? זאת ועוד, אתה בטוח שאתה סוגר את השקית? ועוד יותר חמור, השקית לא בולעת, היא לא מעבירה, מעבירה הוא אבוה. תשאל כל מדען, כל מי שמבין קצת בניילונים וכו', הניילונים האלה שהיה לנו בזמן מלחמת המפרץ, התברר שזה היה סתם צחוק, צחקו עלינו בפנים. אחרי המלחמה הודיעו שזה היה סתם, אנשים קנו סלוטייפ בניילונים וסגרו והמוניות ומה לא עשו. והכל היה שקר, למה? אם הניילון לא עווה בין סנטימטר וחצי לשתי סנטימטר, הוא לא מגן בכלל. אז מה אתה מדבר? על מה אתה מקשקש לנו כאן קשקושים? שבאותו סיר הוא יבשל את ה... לכן צריך לדעת לא לחפש תחבולות. אז זה נשאלה השאלה, ופסקו, אז רבנו ארי היה מקפיד ללכת עם כל הפמליה הזאת, עם טלית ותפילין, לצאת מביתו. למה? הזוהר אומר, ארבעה מלאכים מלווים אותו. מלאך אחד שנברא מהטלית, מלאך שני נברא מתפילה של יד, מלאך שלישי מתפילה של ראש, מלאך רביעי מהמזוזה שהוא שם ידו על המזוזה. ויוצא, ואין ארבעה מלאכים הולכים לפניו ומכריזים, תנו כבוד לדיוקנה דמלכה, לדיוקן של מלך הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא יש לו כביכול טלית, עטוף בטלית, ויש לו תפילין. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. מה כתוב בהם? ישראל אשר בך יתפאר. ויש לו טלית, שנאמר אותי אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. אז הוא זוכה בכל צעד וצעד, איזה קידוש השם, איזה דבר עצום הוא עושה. לכן רבנו ארי היה עושה כך. אומר רבי חיים ויטל, והרבה פעמים הוא לא היה מעשר הראשונים, ואילו בהקדמה לספר עץ חיים, שם רבנו חיים ויטל משביע על מי שיפלו בידו ספרי הקבלה והעתקות של הקבלה, שלא ייגע בהם עד שיקיים 10 דברים ועוד 10, 20 סעיפים. 10 דברים סור מרע, שלא יקפיד בבית על שום דבר שלא עושה, ובקיצור, לא יהנה בימי החול, לא יאכל בשר כל ימי החול, לא יראות כל מיני דברים נוראים. 10 דברים של חסידות שיעשה, יטבול כל יום במקווה, הרי זה לא יתגאה בלימוד תורה שהוא לומד, הרי זה הוא כותב שם גם, שישתדל להיות מהעשרה הראשונים כל יום, ואפילו שהוא לא יניח עדיין תפילין. אז עכשיו הכניס את הדרך שם, בפרט שברבי חיים ויטל עצמו פעם כותב כך, פעם הוא כותב כך. התירוץ הוא שוודאי להיות מהעשרה הראשונים זה חשוב וכדאי. אז מה היה עושה רבנו ארי? רבנו ארי היה חולה, היה סובל גם במעיים, אז היה צריך להתפנות. אז לכן הוא איחר לבית הכנסת, איחר ולא בא מעשרה ראשונים, הוא לא איחר לתפילה, אבל איחר מלהיות 10 ראשונים. אז מה אתה תעשה? אתה תעשה כך. נגיד שאתה יודע שבזמן ציטיט ותפילין כבר יהיה עשרה בבית הכנסת, ואתה מפחד שתפספס את זה, תלך בלי תלית ותפילין לבית הכנסת, תשב שם ותלמד ותהיה מעשרה ראשונים. כשיגיע הזמן ציטיט ותפילין וכבר יש את המספר 11 בבית הכנסת, צא החוצה לחצר או לחדר הסמוך, שם תעטף בתלית, תניח שם את התפילין, תבוא ותעמוד ליד המזוזה, תנשק אותה ותאמר, ואני ברום חסדך ובביתך, שתחווה לך על קודשך ויראתך ותיכנס. אז בזה אני מקווה שסגרנו את העניין. מה יוצא לסיכום? מתי הוא מעשרה ראשונים? כשהוא התפלל באותו מניין. מה זה עשרה ראשונים? יש גם במנחה וגם בערבית. עשרה ראשונים יש גם בברית מילה. כשיש מצווה להיות בברית, בגמרא כתוב, אם היו רגליך רצות לדבר עבירה, תרוץ ורץ לבית הכנסת ולברית מילה. רץ. אז יש מצווה להיות בברית, אז מצווה להיות מעשרה ראשונים. אחרי זה יש מצווה גם לבוא לחופה, כדי להיות בשעת החופה, כי השכינה נמצאת שם, והיא מברכת את כל המשתתפים שם. אז יש מצווה להיות מעשרה ראשונים, כן. אבל שאר הדברים, אזכרות וכדומה, לא, זה חסד, צה עושה עם השני, שאתה משלים לו בניין, וכדומה, זה עוד דבר. אבל זה לא הדברים העיקריים שעליהם נאמרו עניין של עשרה ראשונים, והשם מזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו ולעובדו בלבב שלם, חזקו ואמצו, והשם ימכם תמיד.
אמן, חזק וברוך.